סוכה דף י, מתחילים בעזרת השם, דף ת עמוד ב, 16 שורות מלמטה, במילים סוכה על גבי סוכה וכולי. כשרוצים לאתר יהודי כשר בתואר של כבוד, מכתירים אותו בתואר ירי שמיים. הוא פוחד מהשמיים? מה הכוונה ירי שמיים? המשנה בפרקי אבות, פרק א' משנה ג', נותנת לנו הוראה, ויהי מורה שמיים עליכם. שמיים? צריך לפחד מהשמיים? וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. ככה מובא שם פרק ב' משנה י' א'. שמיים? כותב בספר עקידת יצחק, והרב יצחק הרמה, נולד שנת 1000 תף פי, ככה משערים בערך. כשאומרים, וכל מעשיך היו לשם שמיים, ואיש מורה שמיים עליכם, יראי שמיים, שאדם מתבונן, הבית מה למעלה ממך, השמיים ושמי השמיים וכל צבע העם, וראה מי ברא אלה, שיהיה לך מורה ממי שברא את השמיים ושמי השמיים וכל צבע העם, יראה מהקדוש ברוך הוא. לפי זה הוא מבאר, במשנה למדנו שאדם שבונה סוכה שתי קומות, סוכה על גבי סוכה וכולי, הסוכה העליונה שאין מעליה עוד תקרה, היא קשרה, אבל הסוכה מלמטה פסולה, כי יש מעליה את הסוכה העליונה. והברייתא מביאה אתנו רבנן על הפסוק בסוכות, כתוב בסוכת לשון יחיד, וקוראים את זה בסוכות לשון רבים, תשבו שבעת ימים. בסוכות זה משמע לשון סיכוך, גג אחד, ולא בסוכה שתחת הסוכה, שיש פה גג שמעליו יש עוד גג, ולא בסוכה שתחת האילן, שוב פעם יש כאן עוד גג מעליו, ולא בסוכה שבתוך הבית, כי יש כאן עוד גג מעל הסוכה. אתה צריך לשבת מתחת לסכך, שהסכך תחת כיפת השמיים, ולא שיש מעליו עוד גג. כותב בספר עקדת יצחק, מה באמת הטעם? צריכה הסוכה להיות תחת השמיים ולא יהיה סכך אחר מבדיל. כאן הוא כותב את הדברים שלו. אתה יודע למה הסוכה צריכה להיות תחת השמיים? כדי שאדם מתבונן. הבית מה למעלה ממך, השמיים ושמי השמיים, וכל צבע העם וראה מי ברא אלה. ואז הוא מוסיף, וקבל על עצמך עול מלכות שמיים שלמה, כי זה, הוא כותב שם בהמשך, זה מה שיתקן כלל המעשים, על ידי שהאדם מתבונן, דמה למעלה ממך, תראה, תתבונן בשמיים ושמי השמיים וכל צבעם, ומי ברא אלה, כל מעשיך היו לשם שמיים, אז תתקן את כל המעשים שלך שיהיו בדרך הישרה, בדרך השם. מאיפה לומדים שהסכך היחיד צריך להיות הסכך של הסוכה ולא שיהיה עוד סכך מעל זה? בסוכות תשבו שבעת ימים? בסוכות לשון רבים? נו, עד הרבה, אז אפשר שיהיה סוכה מתחת לסוכה ואז יש לך שתי סוכות. אז זה טוב, עד הרבה, בסוכות תרתי משמע? זה השאלה של הגמרא. מתרץ את הגמרא, איך שקוראים את המילה בסוכות זה באמת לשון רבים. אמר רב נחמן בר יצחק, בסוכת כתיב, כתב חסר בלי וו, לשון יחיד, שצריך לשבת תחת סכך אחד, ולא סוכה שמתחת לסוכה אחרת. אמר רבי ירמיה, סוכה על גבי סוכה, יכולים להיות ארבע אפשרויות. פעמים ששתיהן קשרות, גם הסוכה העליונה וגם הסוכה התחתונה. תכף הוא יפרט באיזה אופן. פעמים ששתיהן פסולות, גם הסוכה העליונה וגם התחתונה. פעמים שהתחתונה דווקא כשרה ורק העליונה פסולה, ופעמים שהתחתונה פסולה והעליונה כשרה. ועכשיו הוא רבי ירמיה הבא ומבאר כל אחת מהמקרים. פעמים ששתיהן כשרות, גם הסוכה התחתונה, איך ייתכן? איך ידמי? כגון שהסוכה התחתונה, הסכך שלה, אין בו מספיק סכך. חמתה מרובה מצילתה, יש יותר מקום שאפשר לראות דרכו את השמש, את החמה, יותר מאשר הסכך שמסכך, שעושה צל. אז כאילו בסוכה התחתונה, כאילו אין סכך. ובאיזה סכך היא משתמשת? בסכך של הסוכה העליונה. העליונה צילתה מרובה מחמתה והסכך של הקשר. אז הסכך של הסוכה העליונה זה הסכך היחיד שיש כאן, אז עוד פעם יש פה רק סוכה אחת בעצם. רק הסכך של הסוכה העליונה, לכן גם הסוכה התחתונה כשרה. וזה בתנאי שהסוכה העליונה קיימה העליונה בתוך 20 מהקרקע של הסוכה התחתונה, כי אם היא נמצאת מעל 20 אמה, הסכך של הסוכה התחתונה, אז אם כן הסכך הזה פוסל את הסוכה התחתונה, כי הסכך צריך להיות בתוך 20 אמה. מתי המקרה, מתי פעמים ששתיהן פסולות גם הסוכה העליונה? היחידה מי. כגון, דתרוויו גם הסוכה העליונה וגם של התחתונה, שתיהן הסכך כשר. צילתן מרובה מחמתן, יש סכך מספיק כדי לעשות רוב צל. אז למה אם כן הסוכה התחתונה פסולה? מכיוון שיש מעליה עוד סוכה. כי גם בסוכה התחתונה יש סכך טוב, וגם יש מעליה סוכה נוספת שיש מעליה סכך טוב. אבל אם כן, למה סוכה העליונה פסולה? הסיבה היא, וקיים העליונה למעלה מ-20 אמה. כי הסוכה העליונה, הסכך שלה, מהקרקע של הסוכה העליונה ועד לסכך, יש יותר מ-20 אמה. סוכה למעלה מ-20 אמה, לכן היא פסולה. המקרה השלישי, פעמים, שהתחתונה כשרה והעליונה פסולה. ודווקא המקרה הזה, הגמרא תכף תגיד שהוא המקרה היחיד שיש בו חידוש בדבריו של רבי ירמיה. אבל למה הסוכה התחתונה כשרה והעליונה פסולה? הסוכה העליונה, הסכך שמה אין סכך. רק למטה יש סכך, רק בסוכה התחתונה. היחידה מי, כגון שהתחתונה רק צילתה מרובה מחמתה, שמה יש מספיק סכך, יש יותר צל מאשר אין צל. ועליונה אין כמעט סכך, חמתה מרובה מצילתה, יש יותר מקום שאין בו סכך והחמה נראית בו יותר מאשר מקום שיש בו סכך ויש צל. וקיימי תרוויו בתוך 20. גם הסוכה העליונה, הסכך שלה בתוך 20 לקרקע של הסוכה התחתונה. ולכן, הסוכה העליונה פסולה, כי אין בסכך מספיק. והסוכה התחתונה כשרה, כי רק הסכך שלה זה הסכך שיש פה. הסכך של הסוכה העליונה לא נחשב סכך. אבל כמובן, כל זה מדובר דווקא, כשהסוכה העליונה, הסכך שלה לא נמצא מעל 20 אמה מהסוכה התחתונה. כי אם הסכך של הסוכה העליונה יהיה למעלה מ-20 אמה, אפילו שזה יהיה קצת סכך, בכל זאת זה פוסל את הסוכה התחתונה, כי הסכך שבסוכה העליונה זה שנמצא מעל 20 אמה, לגבי הסוכה התחתונה זה נקרא סכך פסול, וזה כן יפסול, זה תכף הגמרא תגיד. וזה בעצם המקרה שיש פה חידוש בדבריו שלו בירמיה. המקרה הרביעי, פעמים שהעליונה כשרה והתחתונה פסולה. זה בעצם המקרה הכי רגיל, הכי פשוט. הסוכה העליונה כשרה, כי היא לא סוכה שמתחת לסוכה אחרת, והתחתונה פסולה, כי היא כן סוכה מתחת לסוכה. היחידה מי? כגון דתרוויו שני הסכחים, סכחים כשרים. צילתה מרובה מחמתן, יש מספיק סכך, זה עושה צל, וקיימה העליונה בתוך 20 אמה מהגג של הסוכה התחתונה. הסיבה שהסוכה התחתונה פסולה, כי היא סוכה מתחת לסוכה, יש פה שתי סכחים. סכך של הסוכה העליונה כשר, והסכך שלמטה זה צילתה מרובה מחמתה, ושתי הסכחים הם בתוך 20 אמה. שואלת הגמרא, פשיטה. הרי מה שאמר רבי ירמיה, שאם סוכה אחת חמתה מרובה מצילתה, אז בעצם זה לא נקרא שיש פה סכך. אז ודאי, אז אם כן פשוט שהסוכה התחתונה תהיה הקשרה, ואז זה לא סוכה תחת הסוכה, אז מה החילוש של רבי ירמיה? תרצת הגמרא, תחתונה כשרה ועליונה פסולה, הצטריך עלי. המקרה השלישי הוא המקרה המחודש בדבריו של רבי ירמיה. המקרה שבו אמרנו שהסוכה העליונה, הסכך שלה הוא בתוך 20 אמה, אבל יש בה רק קצת סכך. לכן היא לא פוסלת את הסוכה התחתונה. דווקא בגלל שהסוכה העליונה, הסכך שלה נמצא בתוך 20 אמה מהסוכה התחתונה, לכן הוא לא פוסל אותה. כי מהו דתימה? אנחנו היינו אומרים שגם במקרה הזה זה יהיה אולי פסול. נגזר דילמה, מצטרף סכך פסול בעדי סכך כשר? אולי נחשוש שמא יבואו, אם נתיר, כשהסוכה העליונה אין בה הרבה סכך, וגם הסכך שיש הוא בתוך 20 אמה מהסוכה התחתונה, לכן אנחנו מכשירים את הסוכה התחתונה, אולי יבואו להכשיר גם כשהסכך של הסוכה העליונה הוא מעל 20 אמה, בכל זאת אנחנו נכשיר את הסוכה התחתונה, כי נגיד שהסכך של הסוכה העליונה, מכיוון ש... אין שם כמעט סכך, כי הרי כמעט הוא לא עושה צל. יש יותר מקום שרואים שם את חמתה מאשר צילתה. אולי זה נחשב כאילו אינו. אז אפילו אם הוא מעל 20 אמה, הוא לא יפסול את הסוכה התחתונה, ככה היינו סוברים לומר. ולכן אולי, ובפועל זה הרי פוסל, כי זה סכך פסול, כי הוא למעלה עם 20 אמה. אז אולי נפסול גם כשהוא מתחת ל-20 אמה, כדי שלא יבואו להכשיר כשהוא מעל 20 אמה, הסכך של הסוכה העליונה. גם השמלן שלא גוזרים את הגזרה הזו. ובמקרה שהסכך של הסוכה העליונה הוא בתוך 20 אמה לסוכה התחתונה, וגם יש שם רק מעט סכך, יש יותר מקום שרואים את השמש מאשר שזה מצל, אז הסוכה התחתונה תהיה קשרה, כי זה לא נחשב שיש כאן מעליה עוד סוכה. במקרה שיש כאן באמת שתי סככים, של הסוכה, סכך של הסוכה העליונה וסכך של הסוכה התחתונה, הסוכה התחתונה פסולה. כמה יהיה בין סוכה לסוכה ותהיה תחתונה פסולה? למה שלא נגיד שזה בעצם גם הסכך של הסוכה העליונה וגם הסכך של הסוכה התחתונה, זה אולי סכך אחד. כמה המרחק בין שתי הסככים כדי שתגיד שזה סוכה מעל גבי סוכה? מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רב הונא, ההפרש בין שני הסככים צריך להיות טפח, גובה של טפח, לפחות. שכן מצינו מקרה של אוהל בגובה של טפח. באוהלי תומה מצינו שהשיעור הוא גובה של טפח. מה זה אוהלי תומה? דתנן. חלל, ברוחב טפח, זאת אומרת, זה רוחב של טפח על אורך של טפח, בגובה של טפח, ברום טפח, מהקרקע, זה נקרא אוהל לעניין תומת מת. במה זה בא לידי ביטוי? לשני דברים. דבר ראשון, מביא את התומה. אם יש תומת מת, נאמר כזית בשר מהמת, בתוך כזה חלל של גובה טפח, אורך ורוחב טפח, יש קורה מעל. הרי כזית מהמת, מתמת כל האוהל שהוא נמצא בו. כל מה שבתוך האוהל נטמע. אז אם נאמר, לעד הכזית מהמת יש איזה כלי, איזה פח. הכלי הזה נטמע, כי האוהל מעביר את התומה, זה הופך את כל מה שמתחת לאוהל הזה לאוהל של המת. ולכן זה מביא את התומה מנקודה אחת לנקודה אחרת. מצד שני, כשיש מעל הקורה, מעל האוהל, יש כלי טהור, אם אנחנו אומרים שהאוהל הזה הוא אוהל ממש שחוצץ בפני הטומאה, שיש לו דין ממש של אוהל, כי הוא גבוה טפח והוא ארוך ורחב טפח, אז הוא גם חוצץ בפני הטומאה. הכלי שנמצא מעל הקורה הזאת, מעל האוהל, לא נטמע. כי התומעה של הכזית מהמת מגיעה רק עד הגג. אבל מהגג ועלה כבר אין תומעה יותר. לכן הכלים שתשים מעל הגג לא יתאמו. אבל אם זה היה גובה פחות מטפח הקורה הזאת, אז התומעה בוקעת ועולה עד לרקיע, אם תמה את כל הכלים שנמצאים מעליה, גם מעל הקורה. זה חוצץ בפני התומעה. אבל אם זה פחות מרום טפח, אם זה לא בגובה של טפח האוהל הזה, זה לא מביא את התומעה מנקודה אחת לנקודה אחרת מתחת לקורה, כי אין פה אוהל, זה לא נחשב אוהל, וזה לא חוצץ בפני התומעה, אלא התומעה עולה עד לרקיע, וכל מה שנמצא בין התומעה עד לרקיע נטמע. מכיוון שמצאנו לעניין אוהל המת, שגובה טפח נקרא אוהל, לכן ההפרש בין שני הסכחים, כדי שיהיה סוכה על גבי סוכה, אומר רב הונה, זה גובה של טפח. דעה שנייה, ורב חיסדה, ורב ברב הונה, אמרי, הגובה הוא ארבעה טפחים. אז זה נקרא סוכה על גבי סוכה. שלא מצינו מקום חשוב, פחות מארבעה טפחים, שהוא נחשב רשות בפני עצמו. רשות היחיד צריך שיהיה לפחות ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. קרמלית, גם כן, במסכת שבת מבואר בהרחבה בדיוק את הדברים, הנקודות האלה. אבל, אם אתה רוצה לומר שזה שתי סוכות, סוכה על גבי סוכה, צריך שזה לפחות גובה חשוב של ארבעה טפחים. זה רש"י מביא, תוספות מביא, שמצינו לעניין חלון, יש בפרק חלון במסכת עירובין, מצאנו שפתח, בגובה של ארבעה טפחים, זה נחשב פתח. בכל אופן, לא מצאנו מקום חשוב פחות מארבעה טפחים, בין כך ובין כך. לכן, לפי דעתם, זה הגובה שהפרש בין הסוכה התחתונה לסוכה העליונה, כדי שזה יחשב סוכה על גבי סוכה. דעה שלישית, ושמואל אמר, המרחק בין הסכך שלמטה לסכך שלמעלה צריך להיות 10 טפחים, כדי שזה יהיה באמת סוכה, שהסוכה למעלה תהיה לה שם של סוכה, וסוכה פחות מ10 טפחים, לא נקראת סוכה. מה הייתה מה לשמואל? כך שרק אך פסולה. מה הכשרה כדי שזה ייחשב סוכה, זה צריך להיות לפחות גובה 10 טפחים, כמו שכתוב שאינה גבוהה 10 טפחים פסולה, בשנה הראשונה במסכת, אף פסולה כדי שהסוכה התחתונה תיפסל כי היא נמצאת מתחת לסוכה אחרת, היא צריכה שהסוכה האחרת תהיה לפחות בגובה של 10. מקשה הגמרא על שמואל, איך אתה אומר שהגובה של הסוכה העליונה צריך להיות 10 טפחים. הרי במשנה שלנו תנן, רבי יהודה אומר, אם אין דיורים בסוכה העליונה, אז הסוכה התחתונה כשרה. מהי אין דיורים בעליונה? מה פירוש דיורים? אמרנו מגורים, מה הכוונה? אילי מה דיורים ממש? הכוונה, יש לך פה סוכה למטה? מעליה יש עוד סוכה? מישהו גר בסוכה העליונה? מה אכפת לי מישהו גר בסוכה העליונה? ריבונו של עולם. ואם אף אחד לא גר פה בסוף, אז זה לא סוכה על גבי סוכה? מה זה קשור אם גרים או לא גרים? עטו דיורים כגרמי שזה יחשב שם סוכה? וכי בית אתה מגדיר רק מקום שגרים בו? מה זה נוגע לשם סוכה אם גרים או לא גרים? אלא לב, מהי אין דיורים בעליונה, אז התחתונה הקשרה? כל שאינה ראויה לדירה. איך היא דמי? מתי זה לא ראויה לדירה? זה לא גבוה 10 טפחים. וזה דעתו של רבי יהודה, שהוא חולק על תנא קמא. כי לפי תנא קמא, מכלל תנא קמא, סבר אף על פי שאינה ראויה לדירה, אז הסוכה התחתונה פסולה, כי זה נחשב שלמעלה יש סוכה. אפילו יש לפחות מ10 טפחים. זאת אומרת, יש ויכוח בין תנא קמא לבין רבי יהודה. תנא קמא אומרים שתמיד סוכה על גבי סוכה פסולה. רבי יהודה אומר, זה דווקא בסוכה העליונה אין דיורים. מה הכוונה דיורים? זאת אומרת, הוויכוח פה זה במקרה שאין דיורים בסוכה העליונה. לפי תנא קמא בכל זאת זה נקרא סוכה, והסוכה התחתונה פסולה, כי היא נקראת סוכה מתחת לסוכה אחרת. לפי רבי יהודה לא, זה לא נקרא סוכה על גבי סוכה. מה זה נקרא דיורים? כנראה גובה 10 טפחים. זאת אומרת שהעניין הוא שאם אין גובה של 10 טפחים, אם יש גובה של 10 טפחים בסוכה העליונה, כולם מודים שזה נקרא סוכה על גבי סוכה וסוכה התחתונה פסולה. כל הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי יהודה, זה כשאין דיורים בסוכה העליונה, שמה זה נקרא אין דיורים, הגמרא מבינה עכשיו שזה פחות מ10 טפחים גובה, זה לא ראוי לדירה. שרבי יהודה סובר שזה לא נקרא סוכה על גבי סוכה, והסוכה התחתונה כשרה, ותנא קמא סובר שזה כן נקרא סוכה על גבי סוכה. אפילו שההפרש בין שתי הסוכות זה פחות מעשרה טפחים, אז איך אתה שמואל אומר שכשזה פחות מעשרה טפחים, ההפרש בין הסוכה העליונה לסוכה התחתונה, זה לא נקרא שזה פוסל משום סוכה על גבי סוכה. הרי מכלל תנא קמא סובר, אף על פי שאינה ראויה לדירה פסולה, כמו שביארנו. מבארת הגמרא, לא זה הכוונה בדברי רבי יהודה, אם אין דיורין בעליונה התחתונה כשרה. כי את הרב דימי אמר בשם בני ארץ ישראל, אמרי ומערבה, אם אין התחתונה יכולה לקבל קרים וקסתות, מצעים של העליונה, שהסכך של הסוכה התחתונה לא יכול להיות רצפה טובה לסוכה העליונה, כי אם תשים שם המצעים טרח כל הסכך ייפול, אז זה לא נקרא סוכה על גבי סוכה, ולכן הסוכה התחתונה כשרה, כי הסכך שלה בעצם לא נקרא גג. כי הכשרה כך פסולה. דווקא אם הסוכה למעלה כשרה, אז אני חושבת שהסוכה למטה היא סוכה, בעצם הסוכה למעלה היא סוכה על גבי הסוכה התחתונה, ואז הסוכה התחתונה פסולה. אבל מכיוון שלמעלה הסוכה היא לא כשרה, אז היא גם לא פוסלת את הסוכה שלמטה. מנסה הגמרא להקשות, אז בעצם במה הוויכוח בין תנא קמא לבין רבי יהודה? בכלל לתנא קמא סבר אף על פי שאינה ראויה לקבל פסולה? מה אתה רוצה להגיד? שגם שלפי דעת החכמים שחולקים על רבי יהודה, גם עם הסוכה העליונה, אי אפשר לגור שם. אתה תשים שם המצעים עם כל הסכך קורס. מה גם, אז זה נקרא סוכה על גבי סוכה לפי דעת חכמים? תרץ את הגמרא, ודאי, שאם לא, אם אי אפשר לגור בסוכה העליונה בשום אופן, ואתה לא יכול לשים שם מצעים, אתה לא יכול לשים שם מקריות, גם חכמים יודעים שהסוכה העליונה לא נקראת סוכה. ולכן הסוכה התחתונה תהיה קשרה. ואיכא בינהו, הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבנן, דיכולה לקבל קרים וקסתות על הגג של הסוכה התחתונה על ידי הדחק. לפי רבנן, אפילו שזה רק על ידי הדחק, עצם זה שאפשר לשים שם מקרים וקסתות בסוכה העליונה, כבר זה נקרא סוכה, והסוכה התחתונה פסולה, כי הסוכה העליונה היא סוכה על גבי סוכה. אבל רבי יהודה סובר, איך אפשר לגור ככה? מי הולך לקחת סיכון וללכת לישון בכזאת סוכה, הוא לא ירדם כל הלילה, כל שנה הוא יפחד, אולי הוא ימצא את עצמו בסוכה התחתונה, שהיא הרי פסולה, כן? הוא כל הלילה יפחד, מה זה נקרא? ככה אפשר לגור? אפשר לרדם ככה. על ידי הדחק יכולה לקבל את הקרים והקסתות של העליונה, זה לא נקרא סוכה לגבי סוכה, לכן סוכה התחתונה תהיה קשרה. משנה נוספת. סוכה קשרה, פרס עליה סדין מפני החמה. הסוכה יש בסכך קשר, רק מה? סכך קשר לא חייב להיות שמסכך 100% את כל, את כל התקרה, את כל הגג. העיקר שיש פה רוב סכך, צילתה מרובה מחמתה. עכשיו, אבל בפועל נכנסים קרני שמש בתוך הסוכה, הוא לא יכול ככה, זה מסנבר אותו. חם לו. מה הוא חושב לעשות? לשים מעל הסוכה כזה סדין. הסדין לא ראויה להיות סכך, אבל הוא רוצה איתה לחסות את הסכך. הסדין היא מקבלת תומה. אי אפשר לעשות סכך עם דבר המקבל תומה. אבל הוא רוצה עם הסדין הזאת רק לחסות את הסכך, לא יותר. או שהוא שם תחתיה מתחת לסכך סדין מפני הנשר, בגלל שנושר לו כל המנהלים לתוך המרק, או שנושרים לו גרוע מזה כל מיני מעופפים וכל מיני זה לתוך האוכל. אומרת, תעזוב, אני לא יכול ככה לשבת בסוכה. בוא עושים פה איזשהו סדין מתחת לסכך, מה שינשור, ינשור על הסדין, אחרי סוכות נעיף את הכל. אז פה בעצם הוא מכסה את הסכך בדבר שלא ראוי לסכך בו. במקרים האלה, הסוכה פסולה. מה זאת אומרת, מה אתה מכסה לי את הסכך? זה כל הרעיון, אתה יכול לשים רק את הסדינים ככה כבר. בעצם מה הועיל הסכך? אתה שם סדין מעל, שמים סדין מתחת, הסוכה פסולה. מקרה נוסף, לא קשור לסכך. סוכה כשרה למאדרים למאדרים. רק מה? הוא רוצה ככה מיטה מפוארת. רוצה פרטיות במיטה שלו. אז מה הוא עושה? או שפירס סדין על גבי הכינוף. הוא הולך, לוקח בערב החג את המיטה, קובע לה ארבעה עמודים בכל הארבע זוויות. ואז הוא שם סדין מלמעלה, ואז יש לו מין אוהל כזה, משלו, בתוך המיטה שלו. פרטיות, בסוכה. אבל הוא שוכח שיש לו אוהל בתוך הסוכה. הסוכה, אז זה פסולה, הכוונה, שזה לא נחשב שהוא יושב בסוכה. הוא יושב בתוך אוהל משלו, הוא לא יושב בסוכה. אבל, ברגע שזה לא ממש אוהל, פורסו על גבי נקליטי המיטה. מה ההבדל? לא שם ארבע מקלות, בכל ארבע זוויות, אלא הוא שם שתי מקלות. באמצע המקום איפה שהרגליים, למרגלות המיטה, ובאמצע המקום שהראש. כן, יש את ה... במיטה יש את האורך שאדם שוכב לאורכו, יש את המקום שהראש והרגליים, הוא שם באמצע המקום איפה שהראש, באמצע המקום שהרגליים, הוא שם שם שתי מקלות, ומלמעלה עוד מוט, ואז הוא שם סדין, זה כזה צורה של שיפוע. ואין גג למעלה, אין שם גג רוחב טפח או משהו, זה סתם שיפוע כזה. אז זה בסדר, זה לא נקרא אוהל. כי אין פה גג ברוחב של טפח. דיברנו על זה שאדם פורס סדין מתחת לסכך, כדי שלא ייפלו לו עלים לתוך הסוכה או דברים כאלה. אמרנו שזה פוסל. אמר רב חיסדא, לא שנו אלא מפני הנשב. כי אז הסדין מגן עליו כמו סכך, שלא ייפול עליו עלים מהסכך. כי בעצם את הסדין הזאת הוא שם גם לצורך לסכך. לסכך עליו מפני הסכך. שלא יפלו עליו נשורת. אבל אם הוא פורס סדין כי הוא רוצה לשים קישוטים, והוא מצא קישוט ששמים אותו על כל האורך של הגג של הסוכה, רק לצורך קישוט, לא בשביל לסכך, רק ליופי. אומר רב חיסדא, לנאותה כשרה, אין איזה שם של שכך, זה רק ליופי. שואלת הגמרא פשיטה, המשנה אומרת רק מפני הנשאר תנן שזה פסול. בגלל שזה הופך להיות סיכוך, אבל אם זה רק לקישוט מותר, ככה נראה מדברי המשנה. תרצת הגמרא, הדיוק במשנה הוא לא מוכרח. מהו דתימה? בלי דבריו של רב חיסדא, אם היינו יודעים רק את המשנה, היינו אומרים, אם אדם פורס סדין מתחת לסכך, מהו דתימה, גם, אפילו לנאותה, גם כן זה פוסל. כל סדין מתחת לסכך פוסל. והיידה קטני מפני הנשאר, למה כתוב שכשהוא שם סדין מפני הנשאר, שלא ינשארו עליו עלים, אז זה פסול. אורך דמילתא קטני, מדברים על הדרך של העניין, שבדרך כלל מה הסיבה ששמים סדין, זה כדי שלא יפלו עליו עלים מהסכך. כמה שמלן, אכן רב חיסדא מחדש, שזה בדווקא. אם הוא פורס סדין כדי שלא תיכנס שמש, או כדי שלא ינשור עליו עלים, שאז הסדין הוא לצורך סיכוך, זה פוסל את הסכך. אבל אם אני שם סדין לקישוט, אומר רב חיסדא, זה יהיה כשר. לאמא מסייע לי, אולי נוכיח לדבריו של רב חיסדא, שמותר לשים סדין על הגג מתחת לסכך, לקשט את הסוכה. הברייתא אומרת, שיחך כהלכתה. האם אדם שעשה סוכה כשרה עם סכך כשר, אחרי שהסוכה כשרה, ויתרה, הוא קישט אותה בקרמין, זה הורגים את הסדין בזמן ההריגה, מקשטים את זה בכל מיני ציורים תוך כדי ההריגה, ובסדינים המצוירים שעשו סדין, בזמן ההריגה זה היה חלק בלי שום צורה, אחר כך עשו רקמו על זה כל מיני צורות יפים, ואחר כך, ותלה באגוזים על הסוכה, שקדים, אפרסקים ורימונים, פרקילי, הכוונה אשכולות, אשכולות ענבים. ועטרות, הכוונה כתרים של שיבולים, או יינות, שמנים וסלטות, ואת כל זה הוא עשה קישוט לסוכה. אז זה בסדר. זאת אומרת, אתה רואים פה שמותר לשים סדין מתחת לסכך לקישוט. בכל אופן, אבל, מכיוון שהקישוטים האלה מקשטים את הסוכה, אז כמו שהסוכה היא קדושה, מוקדשת, אסור ליהנות מהעצים של הסוכה, ככה גם אסור להסתפק מהן, מהקישוטים אסור ליהנות ולקחת מהם במהלך החג. למה הם נחשבים מוקצה מחמת מצווה, הוקצו למצוותם. עד מוצאי יום טוב האחרון של חג. עד מוצאי שמחת תורה. אפילו שבשמחת תורה בעצמו לא יושבים בסוכה. אבל מכיוון שבזמן בין השקיעה לצאת הכוכבים, בבין השמשות, בין היום האחרון של חג הסוכות לבין שמחת תורה, אז הרי ספק סוכות, ספק שזה כבר שמחת תורה. אם הוא ירצה לאכול סעודה, הוא יצטרך לאכול את זה בסוכה, כי אולי עכשיו זה עדיין סוכות. אז אם כן, בכניסת שמחת תורה, הוא הרי חייב בסוכה מספק. אז מכיוון שבכניסת שמחת תורה הוא היה חייב בסוכה מספק, אז כבר כל השמחת תורה, הסוכה וכל הקישוטי סוכה אסורים. תוספות במסכת ביצה אומר יותר, הוא אומר אפילו בחוץ לארץ, שיש חוץ משמיני עצרת, יש עוד שמחת תורה יום תשיעי. גם אז זה אסור. למה? כי היום התשיעי הוא ספק שמיני. ואם התנהלם, אם עשה תנאי, ערב יום טוב ראשון של חג הסוכות, הוא עשה תנאי, איני בודל מלהשתמש בהם כל בין השמשות של יום טוב ראשון. אני שם פה אמנם יין, שמן, אבל אני מתנה תנאי שהיין והשמן הזה, אני מתכוון להשתמש בו. אני לא מעוניין שהוא יהפוך להיות חלק מהקישוטי סוכה, אני רוצה שתהיה לי אפשרות ליהנות מהיין, מהשמן, גם בזמן של כניסת החג הראשון, תחילת חג הסוכות. אז הכל לפי תנאו, והפירות האלה, או השמן, או היין, או האגוזים, השקדים, יהיו מותרים. בכל אופן, פה בברייתא כתוב מפורש, שאפשר לקשט את הסוכה בסדינים. לכאורה, מה הכוונה בסדינים? מתחת לסכך. אז יש כאן הוכחה שאם אתה שם את הסדינים לקישוט, זה מותר. דוחה גמרא זה לא ראיה. דילמה מן הצד, יכול להיות שהוא שם את זה, סדינים לחסות את הדפנות, וזה לא מתחת לסכך, לכן זה לא פוסל. אבל אולי אם זה מתחת לסכך, זה כן יפסול. אז אין מפה ראיה לרב חסדא. התמר, נויי סוכה, קישוטי סוכה ששמים על הסכך. אין ממעטים בסוכה. אם יש לו סכך בגובה מעל 20 אמה, שהסכך הזה פסול, והוא שם סדין לקישוט, והסדין הזה בתוך 20 אמה, זה לא אומר שהסוכה עכשיו נהייתה פחות מ-20 אמה, גובה עד הסכך, כי התכשיטים, הסדין הזה לא הופך להיות סכך. כי אם זה סכך, אז הרי נחשב דבר המקבל תומה, והוא לא קשר לסכך, אז הוא פוסל את הסוכר בעצם זה שאתה מסכך בו, אבל בפועל הוא לא סכך, הוא רק קישוטי סוכה, אז אם הוא רק קישוטי סוכה, אז הסכך שלך הוא למעלה מ-20 אמה, כי הרי הקישוט הזה, הסדין הזה, הוא לא הסכך שלך, אז בכל מקרה זה פסול. אמר רב אשי, ומן הצד, אם אדם יש לו סוכה, בדיוק 7 תפחים על 7 תפחים, שזה השיעור הכי מצומצם של סוכה, והוא שם סדינים, ועכשיו זה נהיה פחות משבעה תפחים על שבעה תפחים, ממעטים מהשיעור. ואז הסוכה פסולה. מספרת הגמרא, מנימין, זה היה שמו של עבדי דרבשי, העבד של רבשי, התמיש עלי כותונתה במאיה. הכותונת שלו נרטבה במים. הוא רוצה לייבש את זה. ואשתך מטללתה. הוא שטח את זה על הסוכה, מטללת את הסוכה. אמר לרב אשי, מנימין היקר, דליי, תוריד את הבגד מהסכך. דלולי אמרו, שלא אמרו אלה שרואים, שעל הסוכה של הרב, רב אשי, יש בגד על הסכך, יאמרו כמשככי בדבר המקבל טומאה, שאפשר לשכך בבגד, שבגד זה דבר שיכול לקבל טומאה, אם דבר אתה מהיגע בו. שאל מנימין והכחזו לדרטיב, הרי כולם רואים שזה רטוב, מבינים שזה לא בא לשכך את הסוכה, אלא שמו את זה פה בשביל שזה יתייבש. אז רבה שענה לו, לא התכוונתי שעכשיו תוריד את הבגד, לחייב שקה מן הלך, כשתראה שהבגד יתייבש, תיקח את זה מהר משם, כדי שלא יחשבו שאנחנו מסככים בבגד את הסוכה. יתמר, נויי סוכה, סדינים שפורסים אותה מתחת לסכך, המופלגים ממנה, הם, יש הפרש בין הסדין לבין הסכך, 4 טפחים, רב נחמן אמר שהסוכה כשרה, שמכיוון שהוא שם את הסדינים האלה לקשט את הסוכה, אז זה בטל לסוכה. רב חיסדה ורב רב הונה אמרי, הסוכה פסולה, כי יש פה אוהל. הסדין הזה הופך להיות אוהל שחוצץ בין מי שנמצא בסוכה לבין הסכך. מספר את הגמרא, בעצם פה יש ויכוח, מה שאנחנו רואים, בין רב נחמן, שמכשיר עם סדין, שמים סדין, הפרש של 4 טפחים בינו לבין הסכך לקישוט, לבין רב חיסדה ורב אבא רב הונא שפוסלים, מספר את הגמרא מעשה שהיה בדיוק איתם. רב חיסדה ורב אבא רב הונא עלו לרגל, כמו שזה נקרא, באו לראות, לקבל פני רבם ברגל. יקלעו לבית ריש גלותא, ראש הגולה בחג הסוכות. מי היה אחראי בבית ראש הגולה? רב נחמן, הוא היה אב בית הדין. כל דבר בבית ראש הגולה היו עושים על פיו של רב נחמן. והוא הרי פוסק שסוכה שסדינים לקישוט נמצאים מתחת לסכך, אפילו במרחק של 4 טפחים מהסכך, הסדינים האלה, מכיוון שהם לקישוט, לא פוסלים את הסוכה. הוא נתן לחכמים שחולקים עליו ופוסלים סוכה כזאת, לישון בסוכה כזאת. הגנינו, רב נחמן הורה לתת להם לישון, בסוכה שנויה מופלגים ממנה 4 טפחים, בסוכה שהסדינים רחוקים מהסכך 4 טפחים, שלפי דעתם זה סוכה פסולה. ולא אמרו לה ולא מידי, השתיקו ולא אמרו לה ולא מידי, רב חיסדא ורב אבא רב הונא, הלכו לישון שם, לא אמרו מילה. אמר לו, הדור בהו רבנן משמעתיו? מה, אתם מסכימים איתי כבר? חזרתם בכם? לפי דעתכם הסוכה הזאת היא קשרה? אמרו לי, לא חזרנו בנו, מה פתאום? הסיבה שאנחנו לא אומרים לך מילה, כי ענן שלוחי מצווה ענן, אנחנו הולכים בדבר מצווה לקבל פני הרב ברגל, ופטורים אנחנו מן הסוכה, לכן אין לנו בעיה לישון בסוכה כזאת. חייב אדם להגביל פני רבו ברגל. תוספות פה מוסיף נקודה שחשוב לדעת אותה, מדובר פה כגון שהיו מתבטלים מן המצוות אם היו מחזרים אחר סוכה אחרת, לכן הם היו פטורים מן הסוכה. עד לפה דיברנו על תכשיטים, עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לנושא שאדם נמצא בתוך סוכה והוא ישן שם, אז הוא עושה לעצמו מין אוהל, שם קרשים כאלה, מוטות, עמודים, קובע אותם במיטה שלו ומעל זה הוא פורס סדין. זה יכול להיות בכל מיני צורות, זה יכול להיות בצורה שהוא עושה 4 עמודים בכל 4 זוויות של המיטה ואז הוא פורס סדין, אז זה יוצא שהסדין הזאת יש לה גג, וזה יכול להיות שהוא שם רק 2 עמודים, ואז אין גג, אלא זה גג משופע כזה. זה יכול להיות בגובה מעל 10 טפחים, זה יכול להיות פחות מ10 טפחים. הגמרא מביאה, אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, יש 2 לשונות, כאן הגמרא מביאה את הלשון הראשון. מותר לישון בקילה בסוכה, מותר, אדם שיש לו במיטה, הוא קבע 4 עמודים, והוא שם על זה סדין, שזה נקרא קילה בסוכה, אף על פי שיש לה גג ישר מלמעלה. אבל יש תנאי, והוא שאינה גבוהה 10 טפחים. מהמיטה עד לגג של הקילה אין 10 טפחים, לכן אין לזה שם של אוהל. אבל אם יש גובה של מעל 10 טפחים, בין המיטה לבין האוהל לבין הגג, אז זה פסול. בלשון השני, שאנחנו נראה בעזרת השם בדף י' א' עמוד א', אומר רב יהודה בשם שמואל, דבר שלכאורה זה לא סותר. הוא אומר שמה, שאם אין גג, דהיינו שהוא עושה רק 2 עמודים, ומעל זה הוא פורס סדין, שאז זה נהיה מין גג משופע כזה, אז אפילו אם זה מעל 10 טפחים, גם כן מותר לישון במקום כזה בסוכה. בתוספות, בדיבור המתחיל ובלבד, הוא מבאר, אם יש ויכוח בין שתי הלשונות, או ששתי הלשונות בעצם אחת משלימת השנייה. ואם יש ויכוח, במה הוויכוח? מי שרוצה יעיין בתוספות ובלבד. בואו מתחילו בלבד פה בעמוד שלנו. בכל אופן, לפי הלשון הראשון, אם הגובה הוא פחות מעשרה טפחים, אפילו שיש גג, מותר לישון בקילה כזאת בסוכה. מקשה הגמרא, תשמה, ברייתא. הישן במיטה, בקילה, בתוך הסוכה, לא יצא ידי חובתו. זה בדיוק סותר את דבריו של רב יהודה בשם שמואל. עונה הגמרא, מה רב יהודה בשם שמואל? הוא אמר תנאי. ובלבד שזה לא יהיה גבוה עשרה טפחים. פה מדובר שזה כן במה הסכן כשגבוה עשרה טפחים. בבקשה הגמרא ממשנה, מיטיבי, הישן תחת המיטה, בסוכה, לא יצא ידי חובתו של סוכה. לכאורה מדובר פה במיטה שרגלי המיטה לא גבוהים עשרה טפחים. אז למה לא יצא ידי חובה? הרי לפי שמואל, אם אין עשרה טפחים, אפילו שיש גג, זה נקרא שהוא ישן בסוכה, זה לא נקרא עוד אוהל. את הרצת הגמרא, שמואל עצמו, התרגמה שמואל במיטה שהיא כן גבוהה עשרה טפחים מהרצפה עד המיטה, עד הגג של המיטה. לכן מי שישן מתחת, ישן באוהל בתוך הסוכה, לכן זה לא נקרא שהוא ישן בסוכה. בבקשה הגמרא מהמשנה שלנו, תשמע, או שפירס סדין על גבי כינופות, הכוונה ארבעה עמודים, שהוא שם מעל זה סדין, יש גג, פסולה. לא כתוב כאן דווקא אם זה גבוה עשרה טפחים. עונה הגמרא, תמנה מדגביי עשרה. מדובר במשנה שהסדין הזאת באמת גבוהה עשרה טפחים, לכן זה נחשב אוהל וזה לא נחשב שהוא שם בסוכה. שואלת הגמרא, תשמע ברייתא שמפרשת את המשנה ותראה שזה לא הכוונה, שזה גבוה עשרה טפחים. והלא קטן האחי, בוא תשמע ברייתא, נתניה. נקליטין, מה הכוונה? נקליטי המיטה. זה שיש שניים, רק שתי עמודים באמצע המיטה, אחת בראש המיטה ואחת בסוף המיטה, וכששמים על זה סדין יש שיפוע למעלה וזה לא גג. וכינופות, מה הכוונה? ארבעה עמודים, בארבע פינות של המיטה, ואז כששמים על זה סדין יש כן גג למעלה. פרס סדין על גבי כינופות, שזה יש גג למעלה, אז פסולה, כי הוא יושב בתוך אוהל בסוכה. אבל אם הוא פרס על גבי נקליטין, שאז כשהוא שם סדין נהיה שם שיפוע למעלה ואין גג, אז זה כשרה, עדיין הוא יוצא ידי חובה, כי זה נקרא שהוא בסוכה, הנקליטין לא נקרא עם אוהל. וגם בנקליטין עצמם יש תנאי, על הנקליטין יש את התנאי הזה, ובלבד שלא יהיו הנקליטין גבוהים למיטה עשרה טפחים, אפילו שאין להם גג, שזה שיפוע, צריך שלא יהיה מהמיטה עד לגג הנקליטין עשרה טפחים. אז אם כן, כל שכן בכינופות, אז אם כן בכינופות עצמם, שזה יותר חמור, כי הרי יש גג, נקליטין אין גג, זה שיפוע. בכינופות יש כן גג, זה ישר למעלה. שזה שיש גג, זה יותר סיבה להגיד שזה אוהל. משמע ששם, אפילו אם זה לא עשרה טפחים, זה יהיה, יחשב אוהל בסוכה והוא לא יצא ידי חובה. מכלל זה כינופות, כשזה ארבעה עמודים ויש למעלה גג, אף על פי שאין גבוהים עשרה, בכל זאת, זה נחשב אוהל. אז כאשר על שמואל, אתה אומר, שאפילו שיש גג, אם זה פחות מעשרה טפחים גובה, זה כשר. מתרצת הגמרא, שמואל דיבר על קילה, והמשנה והברייתא מדברים על כינופות. אנחנו פירשנו את שניהם כדבר אחד, שיש ארבעה עמודים בארבע הזוויות של המיטה, והוא שם על זה סדין, אז יש גג. אבל זה לא נכון, זה לא אותו דבר. ההבדל בין קילה לכינופות, הבדל גדול. שעני כינופות דקביי, העמודים שקובעים במיטה שזה נקרא כינופות, זה אמנם ארבעה עמודים אבל זה קבוע ומחובר למיטה הרבה יותר חזק מאשר סתם קילה. אז אמנם הצורה היא אותה צורה, גם ששמואל אומר שאם אדם העמיד ארבעה עמודים בכל הארבע זוויות של המיטה והוא פירס על זה סדין, אם זה פחות מגובה עשרה טפחים זה קשר. וגם הכינופות שעל זה הברייתא מפרשת את המשנה ואומרת שאם יש ארבעה עמודים בארבע זוויות של המיטה ושמים על זה סדין, אז אפילו אם זה פחות מעשרה טפחים אנחנו מדייקים שזה פסול, זה נראה לנו כאילו אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. הצורה היא אותו דבר, אבל החוזק הוא לא אותו חוזק. קילה זה משהו רעוע, זה לא אוהל. לכן אם זה פחות מעשרה טפחים אומר שמואל שזה קשר. אבל כינופות נכון זה אותה צורה, אבל זה הרבה יותר חזק. זה קבוע. לכן זה נחשב אוהל. אפילו אם זה פחות מעשרה טפחים גובה, זה יהיה פסול. שואלת הגמרא, דברי סוכה על גבי סוכה. סוכה, שמעליה יש סוכה, הסוכה שלמעלה היא סוכה על גבי סוכה, במשנה כתוב שהסוכה התחתונה פסולה. הרי העליונה דקביעה, הסוכה העליונה היא קבועה. ואמר שמואל, אתה יודע מתי הסוכה התחתונה תהיה פסולה? בתנאי שהסוכה העליונה תהיה סוכה כשרה. כי הכשרה כך פסולה. רק אם היא גבוהה 10 טפחים הסוכה העליונה. אבל אם היא פחות מ-10 טפחים, היא לא נחשבת סוכה פסולה. היא לא נחשבת סוכה שפוסלת את הסוכה למטה. אני שואל את השאלה למה? הרי אתה עכשיו אומר, שאם זה דבר קבוע, אפילו פחות מגובה 10 טפחים הוא כבר נחשב אוהל. כמו שאתה אומר לגבי כינוף. מה הסיבה שכינוף גם פחות מגובה 10 טפחים? הוא נחשב אוהל בתוך הסוכה, כי העמודים שלו קבועים וזה אוהל קבוע. אז למה לעניין סוכה העליונה, אם היא פחות מ-10 טפחים, גם אם היא קבועה, זה לא נקרא שהסוכה התחתונה היא נקראת סוכה מתחת לסוכה אחרת. תרץ את הגמרא יש הבדל. אמרי, הטעם סוכה על גבי סוכה, מה הנידון? דלמפסל סוכה מדין סוכה שתחת הסוכה. 10 טפחים. כי בשביל שזה ייחשב סוכה על גבי סוכה, צריך שהסוכה העליונה באמת תהיה סוכה, כדי שהיא תיחשב סוכה על גבי סוכה. אבל, ופחות מ-10 טפחים היא לא נקראת סוכה, לכן היא לא פוסלת. אבל לך בכינופות, אתה לא מעוניין להפוך את הכינוף לסוכה, אלא דלשבועי או הלאה, לקרוא לכינוף הזה אוהל, שמי שיושם בתוך הכינוף, נחשב שיושם בתוך אוהל ולא בתוך הסוכה. בציר מ-10 נמי אבי או הלאה, גם אם זה פחות מ-10 טפחים, זה גם נקרא אוהל. כי היא קבועה. ולכן באמת נשאר מה שאמרנו בדבריו של שמואל. מה ששמואל אומר שקילה, אם היא פחות מגובה 10 טפחים, גם אם יש לה גג, היא לא נחשבת אוהל, כי העמודים לא קבועים. אבל כינוף, שזה בעצם אותו דבר, כשהעמודים קבועים בו, זה כן נחשב אוהל, גם פחות מ-10 טפחים, כי זה קבוע. ולעומת זאת, לעניין סוכה, גם כשהסוכה העליונה קבועה, אם היא לא בגובה 10 טפחים, היא לא נחשבת סוכה כשרה, אז זה לא נחשב סוכה לגבי סוכה, בשביל לפסול את הסוכה התחתונה. אחרי ששמואל אמר שקילה, אם היא בגובה פחות מ-10 טפחים, אפילו שיש בה 4 עמודים, היא לא נחשבת אוהל, אז בעצם מה היא כן נחשבת? אם אדם שוכב בתוך מקום כזה, הקילה עצמה נחשבת כמו שהיא הבגדים שלו. חידוש. אמר רב תחליפה ברבי מאמר בשם שמואל, הישן בקילה, אדם שישן במיטה שמכוסה על ידי כזאת קילה, פחות מגובה 10 טפחים, אפילו אם הוא ערום מבגדיו, מוציא ראשו חוץ לקילה וקורא קריאת שמע, למרות שסתם אדם בלי בגדים אסור לו לקרוא קריאת שמע, כי אסור שיהיה רואה עיניו רואות את הערווה. אפילו לפי דעתו של שמואל. אבל כאן, כשהוא מוציא את ראשו, אז זה כמו שהוא לבוש בבגד. רק בבגד רחב. אז הוא יכול לקרוא ככה קריאת שמע. כי הראשו נמצא במקום אחד, וכל גופו נמצא בתוך קילה, שזה כאילו שהוא נחשב שהוא לבוש. להלכה, נפסק בשולחן ערוך שאסור לקרוא בצורה כזאת קריאת שמע, כי אסור שליבו יהיה רואה את הערווה. לכן צריך שיהיה הפסק בין ליבו לערווה, לכן יש חגורה, לובשים חגורה, או איזשהו בגד שמפסיק בין ליבו לערווה, ורק ככה אפשר לקרוא קריאת שמע. אבל לפי דעתו של שמואל, ליבו רואה את הערווה מותר, רק אסור שעיניו יראו את הערווה. ופה מכיוון שהוא מוציא את ראשו, אז אין עיניו רואות את הערווה, לכן לפי דעתו זה מותר. מקשה הגמרא מברייתא מי טיבי, הישן במיטה שיש עליה קילה, בלי בגדים, מרום, לא יוציא ראשו חוץ לקילה ויקרא קריאת שמע. איך אומר שמואל שזה מותר? תרץ את הגמרא, אחא במאי עסקינן, כשהקילה גבוהה 10 טפחים מהמיטה. מה זה נחשבת אוהל? זה כמו בית. החינמי מסתבר, באמת אפשר לדייק מהברייתא עצמה שמדובר פה שהקהילה בגובה 10 טפחים. מדקתן יוסף, המשך הברייתא כתוב, מה הסיבה שבאמת אי אפשר לקרוא קריאת שמע? הלא, מה זה דומה? לעומד בבית, כשהוא לא לבוש ארון, שלא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמע, כי ראשו הולך אחרי רובו, והבית לא נחשב מלבוש. שמע מינה, שהסיבה שזה אסור, כי זה דומה לבית, הקהילה. זאת אומרת, מדובר פה שזה בגובה 10 טפחים. זה באמת שמואל גם מודה שאסור לקרוא קריאת שמע בצורה כזאת. מה שהוא התיר זה כשהקהילה נמצאת בגובה פחות מ10 טפחים, ואז הקהילה נחשבת כמו בגד והיא לא נחשבת כמו אוהל. באמת שמע מינה. ובית נמי, אומרת הגמרא, בית זה שונה. בית גם אם הוא יהיה פחות מגובה 10 טפחים, אדם לא יכול להוציא את ראשו מהחלון ולקרוא קריאת שמע. אף על פי שאין גבוה 10, כיוון דקביע אורה להו. כיוון שבית הוא בנוי, הוא קבוע, אז גם בפחות מגובה 10 טפחים הוא מוגדר כאוהל, דלא גרה מכינופות, שאמרנו שאם יש 4 עמודים והם קבועים חזק במיטה, אז זה כן נקרא אוהל גם בגובה פחות מ10 טפחים, לפי דבריו של שמואל. כל ההבדל בין גובה 10 לפחות מ10 זה דווקא בקילה, שהעמודים שם לא כל כך קבועים. בכל אופן אמרנו עד לכאן את הלשון הראשון בדבריו של רב יהודה בשם שמואל, שברגע שיש לך קילה, זאת אומרת 4 עמודים ב4 זוויות של המיטה, אם זה פחות מגובה 10 טפחים, זה לא נחשב אוהל, ואם אדם ישן בכזאת קילה בסוכה, הוא יוצא ידי חובה. מביאה הגמרא עכשיו את הלשון השני בדבריו של שמואל. אמר רב, לישנה אחינה אמרי לה, אמר רב יהודה אמר שמואל, שהוא מדבר על קילת חתנים. דיינו, מדובר פה בקילה רק בלי גג, אלא שיש למעלה שיפוע. ולכן זה יכול להיות אפילו בגובה מעל 10 טפחים, וזה לא נחשב אוהל. אמר רב יהודה אמר שמואל, מותר לישון בקילת חתנים בסוכה, כשזה שתי עמודים בשתי הצדדים של המיטה, באמצע ראש המיטה ובאמצע רגלי המיטה, שתי עמודים וסדין הולכת בשיפוע, לפי שאין לגג ברוחב טפח, אלא הגג משופע באלכסון לשני הצדדים, ואף על פי שהיא גבוהה 10, זה לא נחשב עדיין אוהל. מקשה הגמרא, מי טבעי, הברייתא אומרת, הישן בקילה בסוכה, זה נחשב שהוא ישן בתוך אוהל, וזה לא נחשב שהוא ישן בסוכה, לא יצא ידי חובתו. איך אומר רב יהודה בשם שמואל, שזה לא נקרא אוהל? תרץ את הגמרא, הוא דיבר בקילת חתנים, שאין לה גג. אחה, בברייתא לא כתוב קילת חתנים, כתוב סתם קילה. במה הסכינה? שיש לה גג, שהיא פרוסה על 4 עמודים, לכן זה נקרא אוהל. בבקשה הגמרא מברייתא נוספת, תשמע. נקליטין, שעל גבי המיטה, זה אומר שיש שני עמודים לראש המיטה ולרגלי המיטה, ופרוס על זה סדין בשיפוע. וכינופות שעל גבי המיטה, זה כשיש 4 עמודים, מכל 4 הזוויות של המיטה, ואז כשפרוסים על זה סדין, יש גג למעלה. אם פרס סדין על גבי כינופות, ואז יש גג למעלה, פסולה, הכוונה, אדם שנמצא בתוך כזה אוהל, זה לא נחשב שהוא בסוכה, זה נחשב שהוא בתוך אוהל, לכן לא יצא ידי חובה. אבל אם הוא פרס על גבי נקליטין את הסדין, אז כשרה, דיין, אם הוא נמצא שם, זה נקרא שהוא כן נמצא בתוך הסוכה, כי זה לא אוהל. כי סך הכל מדובר פה בשני עמודים, ולמעלה אין גג של טפח, לכן הוא יוצא ידי חובה, זה לא נקרא שהוא נמצא בתוך אוהל. ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהים מן המיטה, 10 טפחים. פה אתה כבר ממש רואה שגם נקליטין, שזה סך הכל שני עמודים, והוא פרס על זה סדין, ואין גג, בכל זאת אסור שזה יהיה גבוה מעל 10 טפחים, קשה על רב יהודה בשם שמואל שאמר שברגע שאין גג, אפילו אם זה יהיה גובה מעל 10 טפחים, זה לא נקרא אוהל. הגבוהים נעשרה פסולה, אף על פי שאין לה גג. מתרץ את הגמרא, שאני נקליטין דקביעי, נקליטין, שני עמודים, קבועים. לכן אפילו שאין גג זה נקרא אוהל. מה שרב יהודה בשם שמואל דיבר, הוא דיבר על קילה, קילת חתנים. שזה, כמו שמקודם דיברנו בלשון הראשון, קילה זה כנראה לא כל כך קבוע, לא כמו נקליטין ולא כמו כינופות. כינופות זה 4 עמודים ונקליטין זה 2 עמודים. אפילו נקליטין שזה 2 עמודים, אבל זה עמודים קבועים. לכן ברגע שזה גבוה מעל 10 טפחים, זה כן נקרא אוהל. אוהל. נקליטין, אפילו שזה שתי עמודים, ברגע שזה קבוע, זה נקרא אוהל. שואלת הגמרא, עקבי אי להבק כנפות. אם מדובר פה שהם קבועים, אז למה אם זה בגובה פחות מעשרה טפחים, זה כן כשר, זה לא נקרא אוהל, שזה יהיה כמו כנפות, שגם בפחות מעשרה טפחים זה נקרא אוהל. מתרצת הגמרא, תראה, זה אומנם קבוע, אבל לא קבוע כמו כנפות. לגבי כנפות, שזה ארבעה עמודים, אז הנקליטין, שזה שתי עמודים, לא קביעי. לכן, כנפות, בגלל שזה כל כך קבוע, אז אפילו בפחות מעשרה טפחים זה נקרא אוהל. נקליטין, שזה לא כל כך קבוע, אז אם זה עד עשרה טפחים, זה עדיין לא נקרא אוהל. אבל לגבי קילה קביעי, לעניין, קילה זה עוד פחות קבוע מזה, ולכן אפילו מעל עשרה טפחים זה עדיין לא נקרא אוהל. דרש רבא בר אבונה, מותר לישון בקילה בתוך סוכה, זה נקרא שהוא ישן בסוכה, אף על פי שיש לה גג, ואף על פי שגבוהה עשרה טפחים. ואפילו שזה בעצם נקרא אוהל, מה, הוא יושן בתוך אוהל בסוכה? כמן, אומרת הגמרא, כמו מי אמר רבא בר אבונה, כמו דעתו של רבי יהודה. זה חידוש שלא דברנו עליו עד עכשיו. דעתו של רבי יהודה, מה אומר רבי יהודה? דאמר, לא עתי אוהל הרי ומבטל אוהל קבע. עם כל הכבוד לקהילה המשוכללת הזאת, שיש לה גג והיא גבוהה עשרה, פילי פלאים, מה זה ממש אוהל? אבל זה אוהל הרי, נו באמת. אתה משווה את זה לסוכה? סוכה זה אוהל קבע. האוהל הרי הזה לא מבטל אוהל קבע. לתנן אמר רבי יהודה, נוהגים היינו לישון תחת המיטה. מיטה זה דבר קבוע מאוד. היינו יושנים במיטה, מתחת למיטה בפני הזקנים, והיא לא הייתה מבטלת את ה... זה לא נחשב שאנחנו לא ישנים בסוכה. כי המיטה זה אוהל הרי, והסוכה זה אוהל קבע, והאוהל הרי לא מבטל אוהל קבע. שאלת הגמרא, בעצם מה רבא בר אבונה מתכוון להגיד שהוא פוסק כמו רבי יהודה, ולמה, הלכה כרבי יהודה, שיגיד מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד הלכה כרבי יהודה, תגיד, תגיד, שאתה פוסק כמותו, הוא זה שכבר חידש את החידוש הזה, שלא בא אוהל הרי לבטל אוהל קבע. תרצת הגמרא, היא אמר הלכה כרבי יהודה ואמינה, שכל מה שאוהל הרי מותר לישון מתחתיו, הנמילי מיטה. זה אוהל. למה מייעדים מיטה? בשביל אוהל? בשביל מתחת למיטה? מה פתאום? בשביל מעל המיטה? זה לגבה עשויה, בשביל לישון למעלה. לכן היא לא נקראת אוהל, ומי שיושם מתחתיה נקרא שיושם בסוכה. אבל קילה, שזה אוהל בשביל בפנים, בשביל מתחת לגג, זה לתוכה עשויה, אימה לא, אולי בזה רבי יהודה לא יתיר, ויהיה אסור לישון מתחת קילה. גם השמונן רבא בר אבונה תמה דרבי יהודה, דלואתי אוהל הרי מבטל אוהל קבע, אפילו במקרה שזה ממש אוהל, אבל זה אוהל הרי, כמו קילה, לא שנה מיטה ולא שנה קילה, לא רק מתחת למיטה מותר לישון, אלא גם מתחת לקילה מותר לישון, קילה, אפילו אם היא בגובה עשרה טפחים ויש בגג, אבל היא אוהל הרי, אם אתה יושם בתוך הקילה, זה עדיין נקרא שאתה יושם מתחת לסוכה. למה? כי הקילה היא אוהל הרי, והיא לא מבטלת את האוהל קבע של הסוכה, ועד כאן דף י'.